שאינם אנשי מקצוע, שאינם מבקרים ספרותיים.
כן. גם תגובות כאלה של אנשים שרצנו, שזה היה איזה זמן מסוים שהיה כאילו, שכל מי שהוא בפנים חייב לקרוא את הספר הזה ולהגיב עליו, זה ספר כזה עונתי או שנתי או משהו. אבל היו הדברים החשובים ביותר, היו אנשים שקראו ולא הפסיקו לקרוא בדבר הזה. ואני ידעתי, אחדים מהם, שהם קוראים את הדבר הזה, הם מנגנים את זה נכון, באופן הנכון שלו. הם לא מחפשים את מה שאין בו. לא מחפשים בו את רומן התקופה, ולא את ראי המלחמת השחרור, ולא את נערי הפלמ"ח, הם לא מחפשים את הדבר הזה. הם מחפשים שם משהו שהוא יותר טרנסנדנטלי מזה. זה משהו אנטי-מלחמתי עד תהום עצביו. אחדים אומרים את זה באופן בוטה יותר מדי, יש שם אחד החיילים האלה שמותקף מפגז וכן הלאה וכן הלאה, הוא אומר, אני אחזור לבתי הספר ואני אגיד להם לא למחוק מכל המקראות את, 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 את המלחמה, אין מלחמה, אסור להגיד טוב למות בעד ארצנו, רע למות, תמיד רע למות, מלחמה דבר רע, כל מה שאפשר לעשות במקום מלחמה, דברו, דברו אחד עם השני, דברים שעכשיו נורא אקטואליים, כן, טוב לדבר במקום מלחם. אנשים חזרו לפעמים במקומות כאלה ואמרו, קראנו, וזה דיבר באופן ישיר.
איך אתה מסביר את זה? זה היה 10 שנים אחרי הקמת מדינת ישראל, קרוב מאוד למלחמת השחרור, עם מגמת ההרואיזציה של המלחמה, עם באמת הפלמ"ח וצה"ל וקיבוץ גלויות וכל זה. ואתה באת פתאום ונתת את הצד השני שהיום הוא כל כך טבעי ומובן, אבל אז...
ההרואיזציה הזאת של מלחמת השחרור הייתה מלווה 6,000 קברים. לא היה אחד בינינו שלא היו לו חברים קרובים ביותר, הטובים שבחבריו שהיו בתוך הקברים האלה. לא היה זמן באותו הזמן להגיב על כך. אבל זה היה, וזה מצא את הביטוי שלו. אנשים מזדהים עם דברים שהרבה זמן הם רצו לאמור, או שלא ידעו איך, או שלא היה אפשר לאמור אותם, ופתאום נמצא המוצא, והם מצטרפים למוצא הזה.
ובכל זאת האשימו אותך אז בניהיליזם, בהמעטת דמותם של גיבורי תש"ח ולוחמי הפלמ"ח, וגם באותם מאמרים שהופיעו על הספר, היו כאלה שהדגישו את הצד של המשבר, האכזבה, הריקנות, ושאלו איפה רוח הפלמ"ח בספר הזה. Okay. איך אתה רואה את הדברים האלה היום?
למעשה זה האשמות של סטריאוטיפ. קלקלו איזה סטריאוטיפ ורוצים איזה סטריאוטיפ אחר במקומו, וכל מה שעושה סופר הוא בורח מהסטריאוטיפ. ומנסים לדחוף אותו בחזרה לתוך איזה סטריאוטיפ מוכן, או של בעד או של נגד, או בסימן מינוס או בסימן פלוס. את זה אני מכיר טוב טוב, כמה פעמים שירתתי את ארצי בתור הגיבור המושמץ או הגיבור השלילי, שחותר תחת מעמד הגיבור החיובי, יש לזה סיפור די ארוך. אבל אלה הדברים שבעיניי הם שוב החטאת העניין עצמו. כמו שאני לא עסיקתי לא בהערצת הפלמ"ח ולא בשלילת הפלמ"ח. כל מה שהיה כאן בתוך הספר הזה, המקורות שלו, המציאות שבו, שעליה מדברים שאם הייתה נכונה או לא נכונה, המציאות שבו עברה גלגול. אם רואים בה רק את המציאות ורק את הצילום של המציאות, לא מדברים על הספר הזה. והרמה של הקריאה והקריאה של הספר כאילו זה כתבה בעיתון, שהיא מדברת, מתייחסת למציאות ועונה למציאות, היא רמה שבה אתה מפסיד את קריאת הספר הזה. אולי אתה מפסיד בעיתו, זה לא קרה שום דבר, שום אסון. ולכן לא נגרר לעניין הזה. מה גם שהמון דברים מודחקים בתוך הניאליזם הזה, משהו, זה כאב. זה כאב של ספק. אחרי הדבר הזה בא למשל המון המון שיחות על העקדה. העקדה באור אחר, באור חדש, אחרי שהתנסינו וכן הלאה. אבל אלה הם שיחות על עניינים אמיתיים שקרו במציאות, שסיפור מתחיל במציאות, עושה ממנה משהו אחר, בונה ממנה משהו שהוא על יד המציאות ולא המציאות, ואסור למשוך אותו בחזרה אל המציאות ולדון אותו כמו שדנים מציאות, כי זה לא דיון ספרותי, לפי עניות דעתי, לפי השקפתי, שאני חי אותה בכל רמח ושסה. זה לא רק עניין אקדמי.
ובכל זאת, מכיוון שהזכרת את העקידה, תרשה לי לצטט לך כמה משפטים מתוך הספר. אחד הגיבורים, יקוש, אומר, אני שונא את אברהם אבינו ההולך לעקוד את יצחק. מה זכותו שלו על יצחק? שיעקוד את עצמו. אני שונא את האלוהים ששלח אותו לעקוד וסגר עליו הכל, ורק את דרך העקידה פתח. בכל זאת כאן מדבר הסופר סמך יזהר מגרונו של יחוש.
אין ספק, הוא מדבר בלשון כולם, הוא מדבר גם בלשון האנשים, בלשון הכוכבים, בלשון הסבים, הוא מחרי כולם. המשפט הזה הקפיץ את טורצבק. הוא עשה מהדבר הזה, אבל המשפט הזה יש בו משהו בוטה. ולמה הוא בוטה? למה הוא בוטה? קשה להיות איש יחיד הולך נגד הזרם. לכן אתה רוצה להגביר את המאמץ ולהגביר את הקושר חלפבים, אולי דמחתי, ושום מישהו שיכול בקלות להתרגש. הדוגמה שלי היא שקשה לעלות במדרגות כשכולם יורדים. מי שהתנסה בזה יודע מה הדבר. לכן אתה צריך משהו שמבליט, שעושה דברים חזקים יותר, אפשריים יותר, כדי ללכת בדרך שאתה מאמין בה. וככה, הדברים שהוא אומר, הם לא דברים שצריכים לשקף מציאות. אלה דברים שבהם אתה מבטא, נותן לאדם את האפשרות לתפוס משהו חזק מאוד, ואתה תופס אותו בכוחות זה. זאת אומרת, יש פה משהו שאולי נקרא לו רגע של גילוי. ליקוש זה רגע של גילוי. הוא גילה משהו שבית הספר לא היה כך. שבית הספר אמרו לו אין דבר כזה. שכל המפקדים וכל האתוס סביב היה שאומר על יריחו יציב דלתותיה, צריך לשלם בצעיר ובבחור בלבד שיהיה יריחו. והוא פתאום מתחיל, הוא שואל את השאלה הזאת, האומנם, האם אני עצמי הוא רק איזה חומר גלם או קורבן אדם או למה שהוא, שהאידאה היא יותר גבוהה מבני אדם, האידאה לא גבוהה יותר מבני אדם, בזה אני עושה גם במקומות אחרים. מדוע כל כך היה מעניין דווקא האנשים הצעירים האלה? האנשים הצעירים האלה הוא במה שנוהגים לקרוא בשם על קו של תפר. זה כבר לא מה שהיה, זה עוד לא מה שיהיה. זה הרגע הכי מעניין שסופרים נמשכים, אמנים נמשכים לרגע כזה. זה הרגע שבו נפתח משהו שהיה משוריין, עד עכשיו לא מוכר, לא מובן, ופתאום אתה מתחיל לראות פנימה אחרת. זהו הרגע שהנסיך אנדרי רואה פתאום שמשהו והבין עד עכשיו, לפני שהיה פצוע, לפני שראה את השמיים, היה דבר אחד, ורגע התפר הזה פתאום מגלה לו משהו, רגע של גילוי.
ולך כסופר חשוב להעביר לקורא את רגע התפר.
חשוב הרגע של גילוי. זה יכול להיות על עניין של העקדה, זה יכול להיות דברים אחרים. הרגע של גילוי הקסיופיה בשמיים. שפתאום עד עכשיו היה כניסת כוכבים בשמיים, שלא אמרה שום דבר לאף אחד, פתאום ברגע מסוים, או למשל, אלה רגעי ההתאהבות שלהם. אלה נערים צעירים, בני 18, שלרבים מהם יש אהבות ראשונות, עוד אף אחד מהם לא היה לו נערה, או לא הייתה לו אישה, או לא ידע מה הדבר הזה, והם עומדים בתפר הזה שכבר לא ועוד לא. וזהו הרגע הרגיש ביותר לבני אדם, לאמן, להקשיב, לתפוס דברים שהם לא מלובשים עד הסוף, שהם לא משוריינים בתוך איזה פוזה, שהם עוד לא סטריאוטיפים, שהם עוד לא זה מה שכולם יודעים. זאת היא הרגישות למצב הזה שהוא מצב בין מחלה לבריאות, בין מובן לבלתי מובן. ופתאום נפתח לך ואתה תופס משהו. אדם אסיר תודה לעצמו לפעמים לרגע כזה שבו הוא קורא לו, עכשיו הבין אותי. עכשיו דברים מתקשרים אחרת. זה לא מה שחשבתי עד עכשיו. הרגע של הגילוי הזה הוא רגע של מחאה כלפי אידיאולוגיות, הוא רגע של תפיסה עצמית, עוד אין לו אפשרות של אידיאולוגיה אחרי ששואלים אותו, אז מה תעשה, לאן תלך? כי כל אחד מהם יש דבר הזה, אני לא בקיבוץ של אבא, אני בני קיבוץ בנגב. וכיוון שאין להם בראש להם הדבר הזה, מעבר לזה משהו. הם מוכנים להשתמש רק בתוך אותם הדפוסים המשומשים שישנם סביביו. הדפוס הזה לא כך טוב, יש שם אחד רפי שחוזר למושב, והוא יעשה את המושב יותר טוב. לא ככה הוא יעשה אותו ככה, הוא יעשה מודרני וכן הלאה וכן הלאה, הוא יעשה כל דברים. כל האנשים הצעירים האלה בתוך הארץ הצעירה הזאת, מלחמה לשלום, כולה במצב של תשע.
ואתה אז בימים ההם, כשכתבת את הדברים, כשפרסמת את הדברים, הרגשת שאתה הולך נגד הזרם, שאתה עולה כשכולם יורדים?
לא, הרגשתי שאני צריך להגיד משהו, שאולי בגלל בדידותי באמירה הזאת, עשה אותו חזק יותר, וגם נוסף לתכונה שלי קצת להתרגש יותר מדי. זה לא היה פה שום שיקור ואמר, כיוון שאין רבים, אז אני היחיד, הרים את קולי, זה נעשה ממילא. זה לאחר 30 שנה אני אומר לך את זה. אבל כיוון שאמרתי לך, אני לא אוותר. אז אף על פי שדבר הזה כן פופולרי, כן נמצא חן, היה, תראה, אנחנו באנו כולנו מעם נורא אידיאולוגי, מתקופה נורא אידיאולוגית. אני גדלתי בבית אידיאולוגי. אבא שלי לא דיבר איתי יידיש, לא דיבר איתי רוסית, לא דיבר איתי באף שפה. הוא לא נתן שום דבר אחר יהיה מאשר לדבר עברית, ועברית טובה, ועברית נכונה, דקדוקית. הוא לא היה אומר אצבע, הוא אומר אצבע. הוא לא היה אומר מגבת, הוא אומר אלונטית. הוא היה מקפיד רבה, זה הוא היה איש אידיאליסט, הוא בא לארץ על ידי זה שהוא שרף את מה שהיה לו מאחוריו. זה היה איש כולו על עניין אחד, עיוור לכל שאר העניינים וקדוש בעניין אחד. ופתאום כשאתה רואה תמונה נוספת לזה, זה היה הדור שיצא, התחיל לצאת מהאידיאולוגיה הזו, והתברר שהעולם יותר עשיר מאידיאולוגיה אחת. בדבר שנגמר, בדבר שעוד לא התחיל, זה כבר לא היה בשעה, זה עוד לא הים, זה קו כזה מתנועה, קו רגיש, זהו הדבר המשגיע את מוחו של אמן. תראה אצל עגנון שבועת אמונים, הוא הולך לחפש את האצות. יש יבשה, יש ים, יש חלום. חיים של חלום כמו הריצה של הסהרורית שאותה הוא אוהב, השושנה הזאת, ובין המציאות שהיא יפה מסוימת, היא מתהווה. רגע של התהוות, רגע של מעבר, רגע של חילוף דברים, זה הקוסם ביותר. מול זה ישנו דברים שנמשכים, יציבים, מקום, טריטוריה גמורה, יחסים גמורים, בית גמור, משפחה גמורה. אלה דברים שמרדימים. אם כי גביים, אתה מסתכל היטב, אתה רואה שגם בתוך המרדים הזה יש משהו למעשה הרבה יותר מבעבע בו. כמו משל שעושה יעקב שבתאי כשמסתכל על תוך תל אביב, אותה המשפחות שהיו אז, והוא מתחיל לחפש על בתוכם את אותו התהליך של רגע של התנתקות, רגע של התבהרות, המשך חיפוש ועצב יוצא מן הכלל. למה עצב הזה? כי אתה לא מוגן יותר. אתה לא מוגן יותר. אלה שנפלו החברים העיקריים שלהם במלחמת השחרור, אז קיבלו את המכות הראשונות בחיים שלהם. המוות הראשון. מסתבר שהוא לא סתם מת, מת מאוד גיבורים, אלא הוא פשוט מת. ונשאר משהו כזה שמתחיל לשאול שאלות שלא היה עשת לשאול, שהם לא עלו על דעתך.
יזהר, לימי ציקלג הייתה לדעתך השפעה ספרותית על הכותבים שבאו אחריך?
אחרון הדברים שמעניין אותי.
אתה לא עוקב אחרי הסופרים שכותבים
אחריך? אני עוקב, אבל אני, בתפיסה שלי, עניין של השפעות, יש לזה חשיבות במדרגה שנייה ושלישית, אף על פי שברבים מחקרי הספרות, מי השפיע על מי ומי לקח ממי ומי קרא קודם וכן הלאה, יש לזה חשיבות רבה, יש לזה חשיבות איזושהי סוציולוגית, קצת נדע של צמיחה של אספקט מבט היסטורי מסוים. בתפיסה שלי כל זה לא קורה, בספר שלי יש דברים בודדים. גם הדברים הבודדים האלה באו מאיזו השפעה. אבל אין עם של עגנון, יש עגנון אחד. יש ביאליק אחד. יש אלתרמן אחד. יש דור של אלתרמן, אני יכול להזכיר הרבה שמות. מה שמעניין אותי הוא לא מה שמשותף לסופר ולעוד סופרים אחרים, אלא מה עושה אותו שונה. את המשותף אני לוקח פור גרנטד, מובנה אליו, זה ישנו. אחד מהדברים האלה שעוסקים בהיסטוריה של הספרות בעיניי הוא בזבוז. הוא ללכת ליצור קבוצות של אנשים דומים ולראות איך קבוצות האלה מעבירות איזה משהו שהיה מקודם להלאה ואיך הם יוצאות בו שינויים מסוימים. לי חשוב הוא איך הוא נעשה משהו. את הנפרד שבו, את הבלתי חוזר שבו, את הבלתי ניתן לעוד אחד, את החד פעמי, החד פעמי גדול. אז מה אתה לוקח? לוקח את החד פעמי הזה, מערבב אותו בסיר גדול מאוד, אומר גם החד פעמי הזה הוא כמו כולם. הנה זה, והנה זה, והנה זה, והנה זה. יכול להיות שאחת פעמי הזה גודלו כגודל אצבע. יכול להיות שאחת פעמי הזה גודלו כגודל תמר בראש ההר. אבל זה תפקידך להראות. יש פה משהו, זה ניואנס מסוים. אל תעשה מהם חבילה. אל תעשה מהם סל. עכשיו יש אחד הביטויים המיוסים ביותר, זה סל תרבות. אל תעשה סל תרבות. תיקח בתוך הדברים האלה משהו ותאמר, תראה, זה מיוחד במינו, ככה עוד איש לא שר. בזה, 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 הוא או היא שרים כמו כל החבורה. אבל יש פה משהו אישי, דבר על זה, פרטי, פעם אחת, גילוי. הוא או היא גילו אופן לאמור משהו, הללויה. אז מה עושים? לא קיים, עושים חבילה. ובחבילה הזו מראים לזה משהו כזה הכרחי, גורלי. זה היה קודם, זה היה אחר כך, במילא ברור שזה יהיה אחרת התוצאה שלו, ויש איזה ספרות, איזה מרכבה גדולה של ספרות שהולכת, מתאפסת, נורדת, עולה ויורדת, עולה, אני לא מקבל דבר הזה. יש בזה משהו של נורא של אלבון, שעושה סטריאוטיפים. במקום זה צריך לדבר, אם יש משהו שמצאת שהוא יפה, דבר במה הוא יפה. תשאיר לה יפה הזה. תראה בגנסין, מדוע הוא יפה? מדוע אף על פי שהיה גנסין והיה ברנר ושוף במתות תופעה וחברה שלמה, והיו קשרים ואחד גרם בשני, כל מיני דברים נכונים. אבל מה שיפה הוא, מדוע הדף הזה של גנסין הוא כל כך יפה, כל כך מיוחד, מדוע הדף הזה של ברנר או של מישהו אחר? דבר על המפריד, לא על המשתף.
נחזור לפרסום המחודש של ימי ציקלג אחרי 30 שנה. אני יכול להניח שעשית פה ושם שינויי עריכה בטקסט הזה, שינויים שמתחייבים מהזמן הרב שחלף. אולי תוכל לספר לנו על העבודה הזאת ועל השינויים שעשית.
כן. בסך הכל אני חושב שגם ב-99% נשאר הטקסט כפי שהיה. למרות מה שמעת לך קודם, שחשבתי שיהיה טוב, מבחינה של ריחוק זמן של פרספקטיבה, שאני יכול לראות איפה יש לי שגיאות. לא הכל שם חסר שגיאות. לא הכל שם הוא נעשה טוב. באותו הזמן לא הייתי יכול לקרוא את זה פעם שנייה. אבל אם צאת הספר, שהודיעו לי עם עם עובד שרוצים לעשות הדוברה השנייה, וזה היה תוך כדי שנה. הכינותי לעצמי, קראתי עוד פעם, אחרי הרבה זמן קראתי את הספר, לפני זה לא יכולתי לפתוח אותו יותר. מראה הוא בלבד הביא בי משהו כזה של לברוח לקצה הארץ, לא לראות אותו, לא לגעת בו. השם לא יצא מפי, הייתי אומר הספר, לא קראתי בשמו. הרגיז אותי הדבר הזה. זה משהו שכבר גמור, אל תסחוב אותו אליי, הוא גמור, הוא כבר נולד, אל תחזיר אותו לרחם. הספר הזה, כן, קראתי פעם שנייה, פשוט שאלו, יש גיאות דפוס. וראיתי שאני מוכן לתקן שם דברים, ותיקנתי בטופס הראשון שהיה לי אז, תיקנתי דברים שאמרתי, אלה, זה משפט מיותר, זה משפט לא טוב, זה להחליף את זה. אבל אז הם הודיעו לי, האדונים עם עובד, שזה לא הולך ככה, יש להם מטריצות. אני יכול יותר לפרקו שורה, ואת השורה הזאת לא יחסו שתהיה יותר גדולה, יותר קטנה. השגיאות האלה, והיה לי, לוח תיקונים ארוך מאוד, גם כן על כדכל, מה ששיבר להם את ה... איך קראו לזה, איזה שם שהם השתמשו במקצועי של אנשי הדפוס. את התיקונים ההם, כיוון שהייתי עדיין אותו אדם שמרחק של פחות משנה בינו, חלק מהם הכנסתי לעכשיו. הם מעטים מאוד. זה עניין של שינוי שורה, מעמדה של שורה. משהו שהוא יותר גדול משהו מילה או שתיים והחלפתן. ועוד כמה תיקונים כאלה שאני לא רוצה לספר עליהם, אני רוצה לראות אם מישהו ירגיש. יש לי כמה כאלה שהם מומחים בספר יותר ממני. הייתי רוצה לראות אם ירגישו עם ציורים לדברים האלה. בסך הכל לא נגעתי בזה, והטענה הייתה אליי מתוך אנשים, חברים קרובים וקוראים ידועים שאמרו לי לא לגעת, לא לגעת. למה? כי היו כמה הוצאות קודמות של ספרים שחידשו את הופעתם, למשל בפרטי נגב, שבהם עשיתי משהו לתענוגי, מחקתי דפים, זרקתי חצאי דפים, מחקתי, לא אספתי אף שורה. בא לו בטענות, איך אתה מוחק? מה זה אומרת? מה זה? איך עושים דבר כזה? אל תמחוק, צריך להישאר כמו שהוא, זה כבר לא שלך יותר, זה היסטוריה. לקראת זה היה איזה גיוס מן כמה אנשים שקראו את הספר הזה, והם פנו אליי והשביעו אותי, ואלוהים המשיכו, לא לשנות.
אמרת קודם שלו היית חופשי, היית חותך ומוציא מן הספר חלקים.
כן, עשרות עמודים.
זו אחת הבעיות שמעניינת אותי עכשיו. אנחנו רגילים היום לרומנים, הרומן הסינתטי של 180-200 עמוד, שהקורא הישראלי הממוצע רץ וקונה אותו בחנות ורוצה לקרוא אותו. אתה לא חושש ששני כרכים של 1,100, יותר מ-1,100 עמודים, יהיו איזשהו מחסום לקורא?
להרבה קוראים כן. לקוראים שאני מחכה להם, ושהם מחכים, שהם עשויים... זאת אומרת, למי שיודע לנגן על הכלי הזה, אני לא חושש, הוא יבוא, נמצא.
סמך יזהר, יש בספר קטעים גדולים של תיאורי נוף, שמבטאים קשר בלתי אמצעי, ממש פיזי, אל הארץ הזאת. האם הקשר הזה לדעתך יובן היום לקורא הישראלי, שהנופים שלו הם מכשירי טלוויזיה, מכשירי וידאו ומכשירי קומפקט דיסק, ואת הנופים שלך הוא רואה לרוב דרך המכשירים האלה?
אני לא תיארתי שם אף נוף. יש שם זמן ומקום שעובדים כל הזמן ועוברים מאלה שהם בני אדם, לאלה שהם אבנים, לאלה שהם צרצרים ולאלה שהם נביחות כלבים ולמעמד השמיים ולחמסין ולעלעול שרץ בשדה. אני לא אסתרסק שם בנופים, אין שם נופים. זה לא משהו שקישתי את הספר הזה בנופים, נכנסתי בתוכו הסבייה, נכנסתי בתוכו איזה פאונה, נכנסתי בתוכו... לא, אין דבר כזה. כולם כאחד ממלאים את הספר הזה, והרגעים שעוברים שם, הם עוברים בכל רגע, כל רגע יש תפקיד אחר לתזמורת. כעת אומר אדם, כעת אומר על עול אבק, כעת אומר את הדבר הזה שהיא מצב של עיריות, כעת אומר פנים של אדם שהוא נורא מפוחד כי הוא מקבל הפגזה על הראש, הכל הזמן שאין, אין שם אף רגע אחד, זה רגעים מעולאים על ידי קולות שונים, שחקנים שונים, מדברים שונים.
אז איך התייחס הקורא הישראלי היום אל אותם כלי תזמורת, כפי שאתה מכנה אותם, שדיברתי עליהם?
אם הוא יחפש שם רק נופים מבני אדם, אני לא יודע מה יקרה לו. אם יחפש שם את אותו המלאות של משך, של משך שעובד כל הזמן, של מוזיקה שהולכת, של משהו שמתרחש, משהו אנושי, שפעם הוא היה עצמים, יחסים, וכעת הוא הופך לעבר הדבר הזה, למשהו שהוא לא מקומי יותר. לא מקומי יותר. הוא נורא מקומי. הוא מדויק במקומי. הצמחים שמוזכרים שם, הצמחים אופייניים רק לתת תרבות הצמחים הזאת. הגיאולוגיה של המקום הזה מדויקת, אבל היא עוברת גלגול. כמו שאפשר לעשות טבעת על ידי שאתה לוקח אבן שמוצאה בברזיל, אתה עושה טבעת אבן שמוצאה באפריקה, באיזה מקום שהוא אחר, ונוצרת טבעת שהיא לא האבן, אלא נוצרת איזה מושג מסוים של איזה, של איזה תפארת או יקרה או, 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 או משהו מקרין על דבר שהוא, שהוא מעבר לו. לא כולם יודעים את הגיאולוגיה, את המינרולוגיה של הבני החן האלה. מי שלא יודע ולא רואה שפה קרה איזה גלגול מסוים, הוא לא יקרא את הספר הזה, אף פשוט יקרא בו, ויכול להיות שגם הרבה דברים שם מקומיים. כלומר, אתה יכול לקרוא שם את אגת הפלמח, ואתה יכול לקרוא איך הם דיברו ואיך הם רבו, ואת הגעגועים שלהם לנערות ויחסים שלהם. כל הדברים ישנם קיימים, גם המצרים, ומדויק כל הדברים האלה. הנקודות הציון שמוזכרות בספר הזה הן אמיתיות, יכול כך מפס 20 אלף לראות הנקודות האלה בדיוק כפי שהן, זה אמיתי. אבל זה עובר משם, אם זה רק נשאר בדבר הזה ספר היסטוריה.
אחרי ימי ציקלג פרסמת ב-1963 עוד ספר אחד בתחום הסיפורת, סיפורי מישור, ומאז למעשה לא פרסמת ספרות יפה. מה פשר השתיקה של סמך יזהר שהפכה כבר למושג ספרותי ועדיין רואים אותה כשתיקה רועמת?
כן, בדיוק על זה אני לא מוכן לדבר. כשיופיע משהו יופיע, השתיקה היא נחוצה לי. טיפת לך על איזה מצב אני הייתי אחרי זה, איזה ספר הזה מצץ אותי, רוקן אותי, גמר איש בתוכי. יכול להיות שצריך לצמור בתוכי איש חדש, לא קורה פעמיים לאדם שיקרה דבר כזה. יחד עם זה, הסקרנות שלי עברה לכמה שדות אחרים שאינם דווקא בדיוק השדה של הסיפור, יותר מחקריים, יותר עיוניים, פוליטיים, כולי וכולי באופן, באופן ישיר, אבל ימים יביאו, שיהיה משהו, יהיה.
עדיין אין?
לא, אני לא רוצה לדבר על זה, לא אם יש ולא על אין, אני בכלל לא רוצה לדבר על זה, זה כל כך פרטי, זה כל כך אישי, וזה כל כך, זאת חשיפה שמקלקלת. אני לא אדבר על זה. רק אומר לך שוב את הדבר שאמרתי, והוא נורא כואב, קשה להגיד אותו. כשגמרתי את ימי ציקלג, איש אחד מת. בקושי הוא חזר למשהו שהוא חי אחרת. אם החי אחרת הזה יהיה בתוכו עוד פעם אפשרות, או יש בתוכו לפרקים נאמר, אחרת ממה שכתבתי, אחרת ממה שהיה. זה לא עושים פעמיים. פעם אחרת, אופן אחר, גילוי אחר. נראה.
אתה מצפה לאיזו הערכה מחודשת מצד הביקורת כלפי הספר?
לא מצפה. יעשו מה שיעשו, לא יעשו מה שיעשו. לא יתפלא אם איש לא יקרא את זה, ולא יתפלא אם יהיה איזה רעש קטן פה ושם, אבל לא זה הדבר. אני הייתי, אחרי שזה יופיע, הייתי שמח לא להיות כאן.
עד כאן השעה הראשונה בתוכנית המיוחדת 30 שנה לימי ציקלג, ראיון עם הסופר סמך יזהר. מראיין זיסי סתיוי, עורכת לשידור גליה עברון. ביצוע טכני דני אור, עומר שפי וזהבית קרן. לאחר החדשות תוכלו להאזין לשעה השנייה של הראיון ובצהל 2 שעה שנייה של CS המקומית.